מורנו הרב הגאון, הרב שלמה קניבסקי שליטה, לפיס דו מטר לטו לכלל ישראל. Nous sommes aujourd'hui effectivement Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, il n'y a pas de Espédim. Et comment ne pas profiter de sa présence à Paris pour au moins bénéficier d'un message. D'avoir grandi dans une maison telle que la maison de Maran Sara Torah. Bien avant qu'il était encore Maran Sara Torah, encore du temps du grand-père, le Steifler à Kadosh, du temps du Chazonich, c'est des gens qui ont baigné, ils ont percé dans la grandeur de la Torah. On ne peut pas imaginer quelle dimension. Vous savez que le Rav, on a la chance d'avoir aujourd'hui, son papa, Maran Sara Torah, il est mekayem littéralement ce qui est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah, Veshinantam Levanecha, pour enseigner, tu dois enseigner la Torah à tes enfants. Chacun de nous est tenu d'enseigner lui-même la Torah à ses enfants. Alors, s'il n'en a pas les capacités, il l'envoie à l'école. D'après ce qui est écrit dans la Veshinantam Levanecha, étudier avec ses enfants. Maran Sara Torah, avec toute sa grandeur, il étudie personnellement avec chacun de ses enfants. Et le Rav est si présent, vous pouvez imaginer qu'un enfant de 13 ans avant la bar mitzvah, le jour de sa bar mitzvah, il fait le sioum, mais pas le sioum d'une maseret, comme on le voit aujourd'hui, il a terminé le chasse à 13 ans. Voilà un petit peu l'éducation. Quand on baigne dans une maison pareille avec un papa comme Maran Sara Torah, avec une maman, ceux qui ont la chance de la connaître, une maison où on ne sait que donner, que partager. Maran Sara Torah, c'était le matmid de la génération. Et pourtant, il avait beaucoup de temps pour Klal Israël. Beaucoup de temps. Tous les jours, on peut fixer une heure, peut-être fixer des horaires. Il n'y a pas d'horaire, tu as besoin de quelque chose. Tu tapes à la porte, tu réponds. Des centaines qui viennent du monde entier demander une bracha. On lui a dit, mais Adkama, combien tu peux? Il a dit, quoi, je peux leur refuser? Si je vois un Ben Israël en difficulté, je peux lui refuser. Si je vois un Ben Israël, il a besoin de quelque chose, je peux lui refuser. Ça, c'est Maran Sara Torah et la maman la rabbanit. Combien on dit, dans le jargon de Bnei Brak, on dit qu'elle était peut-être un plus grand rébé que Reb Chaim. Un plus grand rébé. Il y avait encore plus de femmes qui venaient la voir. Alors quand on baigne, quand on grandit dans cette ambiance, dans ce rouach, on grandit différemment. C'est pas la même vie. On peut pas prétendre. Celui qui n'a pas grandi, qui n'a pas évolué dans ce rouach, c'est quelque chose de particulier. Et voilà, notre communauté, elle a le mérite aujourd'hui d'entendre Divrei Elohim Chaim. Vous savez, quand on écoute la vie des Gdolim, la vie des Tzadikim, l'impression que ça a sur nous, entendre que ça existe encore. Dans notre génération, ça existe encore, des choses comme ça? Ça pouvait exister? Est-ce qu'on peut imaginer, Maran Sara Torah, c'est Kadosh Baruch Hu nous donne un, tous les 500 ans, il y a un Maran Sara Torah. Tous les 500 ans, ça n'a pas existé. Dans le Koach HaTorah, dans le Koach HaBracha, dans le Nosse Be'olim Chavero, toutes ces qualités, prenez toutes ces qualités ensemble. Une Yediat HaTorah d'une performance qu'on a du mal à décrire, on ne peut pas imaginer. Comment on peut imaginer un homme? C'est quoi, c'est quoi ce corps là? Comment on peut imaginer, connaître toute la Torah dans tous les plus petits détails, dans les petites lignes. Même son beau-père, le Rav Eliyoshiv Zecher Tzadik Livracha, il était épaté. Il a pris son gendre, il pensait, bon, matmid, il s'investit, il est bien dans la Torah, il est bien, il est de bonne famille, il est le neveu du Chazoné, waouh, Vadaï. Mais il n'imaginait pas quelle dimension il y avait dans l'Empreil. Quand il a commencé à voir les Sparim, chaque sefer qui sortait, c'était une découverte. Il découvrait la dimension de son gendre. Mais Rabbi Yoshiv était lui-même un don exceptionnel qu'Akadosh Baruch Hu a donné à cette génération. Et lui-même, il est en extase. Il est mis par elle de la gâteau de Raphaël. Alors qu'est-ce que nous, on peut... Moi, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, tzadikim mu'atim, amad v'shatlan v'chol dor v'ador. Akadosh Baruch Hu, il voit qu'une génération d'un niveau spirituel aussi bas, alors on a besoin de soleil pour éclairer, pour donner une élévation à cette génération. Alors il nous donne des tzadikim qui n'ont aucun rapport avec la génération. Qu'une shaykhout, elle prenait la prime et la génération. Quel rapport? Il n'y a pas de rapport. Les bachamaïm y mal. Et où on est nous? Quel rapport? Nos shayach. Il nous donne des tzadikim, des talmid et rachamim. On va dire surdimensionnés par rapport à la génération. Mais justement, la génération elle est d'un niveau spirituel tellement bas qu'elle a besoin d'une remémoute. Kadosh Baruch Tzadikim Mu'atim Amad Shatlan Bechol Dor Vador. Et regardez le Moray Rabotai. Depuis que ce bouclier de Ham Israël est parti, Chazonish avait dit Abnebrak, le Koach HaTorah qui est Abnebrak, on ne peut jamais rien arriver. Ils peuvent envoyer des scuds, ils ont envoyé d'Irak, mais ils ne sont jamais tombés. Jamais tombés à Abnebrak. Le jour au milieu de la nuit, la femme de la Prime, Abraham, tu n'entends pas la sirène? Ça va tomber, reviens, on se protège. Ne t'inquiète pas. Va dormir, continue à dormir. Abnebrak, ça ne tombera pas. Et Abnebrak, c'est pas tombé, c'est tombé à Ramat Gan. C'est un koach là, cette émouna, que si le Chazonish l'a dit, Abnebrak, ça ne tombera pas. Et cette protection, elle a été maintenue tant que Abraham était en vie. Et on voit les catastrophes qui arrivent dans le clan d'Israël depuis sa disparition. Quel bouclier! Quelle protection on a perdu! Alors, on est tellement heureux que Baruch Hashem, son fils, il vient à Paris pour une cause noble, une réunion de dames. Ce soir, plus de 1000 dames qui vont se réunir pour écouter Divrei Elohim Chaim. Quel kiddush Hashem! Nous aussi, on se réunit ici pour écouter, pour essayer un petit peu de s'élever à travers ce qu'il va nous raconter, à travers ce qu'il va nous tracer, la vie de Raphaël. Élevons-nous, profitons de ce moment d'élévation. On va pouvoir, Bezrat Hashem, s'élever, comprendre, intégrer des notions. On ne peut plus les voir, au moins les entendre. On ne peut plus les vivre de proximité, mais au moins... Bezrat Hashem, à travers ce chizouk, dans toutes les communautés, il a déjà été en Angleterre, à Manchester, dans d'autres communautés encore, les gens ils courent pour venir l'écouter, pour revenir. Écoutez, maintenant on n'a plus Raphaël, au moins qu'on écoute son fils, qui nous dise un petit peu, Maya Raphaël, quelle était la vie de Raphaël, des choses de la maison à l'intérieur, pas des choses que tout le monde connaisse. À travers ce chizouk, Bezrat Hashem, on essaye d'apporter pour tout le clan d'Israël, on est encore à Nissan. בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגדל, והקדוש ברוך הוא אמן, פרטו לכלל ישראל, הישועה, ישועת הכלל, ישועת הפרט. נוסעים חפו של מרבה, ברת השם. ורוטור מקור עד הכלוי, נוסעים עד כת חייר, ונרץ ישראל, ורוסבור משיח, צדקנו במהרה בימינו, אמן. חבוד כבודו. Thank you.
ברשות כבוד ראש הישיבה שליטה, רבני הישיבה, קהל קדוש ונכבד, אני לא יודע צרפתית, אז אני אדבר בעברית, אם לא יבינו, אז יהיה מי שיתרגם. התאספנו פה, התכנסנו פה, לקראת תחילת זמן קיץ תשפ"ב, ולכבודו ולזכרו הטהור של מרן שר התורה, האבא הריני כפרת משכבו. אני רוצה להתחיל עם דבר תורה ששמעתי ממנו, ואחרי זה נמשיך לסיפורים. אמנם לא מספידים בראש חודש, אבל זה לא הספד, זה סיפורים. הרבנים פסקו שסיפורים מותר לספר גם בראש חודש. אז נתחיל קודם עם דבר תורה ששמענו ממנו. יש פסוק בספר מלאכי, נביא שקוראים לו תריעשר, הנביא האחרון זה נביא מלאכי, ההפטרה שקראנו בשבת הגדול. חזקו עליי דבריכם, אמר השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מדברים דברים נוראים, נוראים. ואמרתם, מה נדברנו עליך? עם ישראל שואל, מה אמרנו? אומר הקדוש ברוך הוא, אמרתם, שב עבוד אלוקים. בחינם צריכים לעבוד הקדוש ברוך הוא. ומה בצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבקות. מה יש לנו מזה ששמרנו את המצוות? אז הוא שאל, הוא לא מבין. עם ישראל באמת אמרו כאלה דברים חמורים, שב עבוד אלוקים ומאבצע כי שמרנו משמרתו. וכשאומרים להם שהם דיברו דברים חמורים, אז הם אומרים, מה נדברנו עליך? מה אמרנו? לא אמרנו שום דבר. מה, הם משחקים פה עם הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, דיברתם דברים נוראים, מה אמרנו? לא אמרנו שום דבר. מה זה לא אמרתם שום דבר? אמרתם דברים נוראים, שב עבוד אלוקים ומאבצע כי שמרנו משמרתו, מה זה לא אמרתם שום דבר? ככה הוא שאל, קושיה נוראה. אז הוא הסביר שבאמת כלל ישראל לא אמרו שלא צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. חס וחלילה, כולם עבדו את הקדוש ברוך הוא, כולם קיימו את כל התורה, קיימו את כל המצוות, הכל היה 100%. רק דבר אחד הם אמרו, מה בצע, בצע, מה זה בצע? כתוב אצל יהודה, מה בצע כי נהרוג אחי את אחינו? כן, כשזרקו את יוסף לבור, אז אמר יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו? אומר התרגום, מה בצע? מה ממון נטען אלינו? אוי לו, מה זה, לא יהיה לנו מזה שום דבר. זה מה שהם טענו. שב עבוד אלוקים, לא חס וחלילה שלא רוצים לעבוד. ודאי, עובדים את הקודש ברוך הוא. אבל אוי לו, מה זה, לא יהיה לנו מזה. עולם הבא, כן, בטח, יהיה עולם הבא. אבל עולם הזה הוא מהבצע כי שמרנו משמרתו. מה יש לנו פה בעולם הזה כי שמרנו משמרתו? כי הלכנו כדורנית מפני השם צבקות. זו הייתה הטענה שהקדוש ברוך הוא אומר על זה, חזקו עליי דבריכם, אמר השם. כשאנחנו מתחילים כעת את הזמן, עשיית הדשמיה, אנחנו צריכים לחיות בהרגשה שהתורה זה לא רק עולם הבא, אלא זה גם עולם הזה. אני רוצה לספר סיפור על הגאון המפורסם, אבי אהרון קוטלר, זכרונו לברכה, ראש ישיבת, מייסד ישיבת ליקוד. בטח כולם שמעו עליו. הוא ייסד את ישיבת ליקוד, אבל צריך גם להביא כסף. זה לא רק מספיק שיש בחורים שלומדים, אבל צריך גם להביא כסף. אז היה נוסע לכל מיני מקומות, היה נותן דרשות, ואנשים היו נותנים, או שלא היו נותנים כסף, תלוי איפה. יום אחד הוא הגיע לבית כנסת, שם היו כולם עשירים ופלגים. הוא נתן דרשה. הוא נתן דרשה והסביר כמה זה חשוב להחזיק את התורה, שנאמר כי בצל החוכמה, בצל הכסף. הוא דיבר ודיבר והעריק בנושא הזה. הוא הגיע למסקנה שבעולם הבא יהיה לזה שמחזיק תורה, יהיה לו מקום בדיוק כמו זה שלומד תורה. מסקנה, אני לא יודע אם כולם מסכימים לו, אבל הוא הגיע לכזו מסקנה, ואת המסקנה הזאת הוא דרש שם בבית הכנסת בפני אנשים עשירים מופלגים. לאחר שגמר את הדרשה, ניגש אליו אחד הבעלבתים העשירים הגדולים ואמר לו, כבוד הרב, אותי לימדו כל החיים שאם אני רוצה עולם הבא, אז אין לי ברירה, אתה חייב ללמוד. בלי ללמוד תורה, אין לך עולם הבא. אז כל יום בצהריים, בין השעה 2 לשעה 4, באמריקה זה לא כמו פה, שם עובדים מהבוקר, מצאת החמה עד צאת הנשמה. בין 2-4 אני סוגר את הביזנס ויש לי חברותה שלומד איתי. למה? כי אמרו לי, אם לא תלמד לא יהיה לך עולם הבא. אבל אם הרב אומר שיש עולם הבא גם בלי ללמוד, אבל מה אני צריך ככה להתאמץ, לעבוד קשה, ללמוד? אני אמשיך את העבודה עוד שעתיים, ירוויח עוד כסף, יחזיק עוד כמה מוסדות תורה, ויהיה לי עולם הבא, בצל החוכמה, בצל הכסף. מה הרב אומר? אמר לו, בר קוטלר, אתה צודק 100%. 100%, 200% אתה צודק. עם העולם הבא אתה מסודר, אבל מה יהיה עם העולם הזה, מה יהיה? העולם הזה לא יהיה לך. על מרן שר התורה, מוריי ורבותיי, כל ימיי גדלתי בין החכמים. לא למדתי מהם שום דבר, אבל ראיתי אותם. גם אצל האבא ראיתי כפרת משכבו, גם אצל הסבא סטייפלר, גם אצל הסבא אבל ישיב. לא היה לנו משהו, לא ראינו משהו אחר, זה מה שראינו כל החיים. דבר אחד ראינו, אנשים מאושרים, אנשים שמחים, טוב להם, זה עולם הבא, עולם הזה. זה הסיפור הראשון. אנשים האלה חיו עולם הזה 24 שעות ביממה. ראית שאנשים שטוב להם, מאושרים, שמחים, והיה להם גם זמנים לא טובים, היו זמנים קשים, היו חולים, זמנים שהיו חולים חס וחלילה, שלא נדע, שלא נדע מצרות, כל מיני מצבים. אבל תמיד היו מאושרים, תמיד היו שמחים. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. זה היה הדמות, זה היה מה שראינו אצלנו, מה שקיבלנו על כל פנים, מה שהסתייר אצלנו זה היה העושר והשמחה שהתורה נותנת לבן אדם. לא כסף, לא כבוד, רק דבר אחד, תורה. עכשיו לסיפורים, או ש... אפשר להמשיך, כן? אז זהו זה, אז כבר דיברנו היום שהסיפור הראשון שאנחנו מספרים עליו זה שבמשך 90 שנה הוא פשוט למד ולמד 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 ולא הפסיק ללמוד. 90 שנה כל יום אותו דבר, כל בוקר אותו דבר. היה קם בבוקר בנץ, לפעמים היה קם לפני הנץ, היה לומד, הולך להתפלל, חוזר בחזרה ולומד, הולך לנוח לפעמים, קם, אוכל משהו והולך ללמוד, חוזר בצהריים, אוכל משהו, לומד, בלילה לומד. כל יום אותו דבר במשך 90 שנה, כל יום אותו דבר. לא לקח אף פעם חופש. לפעמים קורה שבן אדם אומר לעצמו, בסדר, 80 שנה ללמוד, לא הגיע הזמן, לא מגיע לי קצת חופש קצת, משהו קצת לנוח. לנוח כן, לנוח הכוונה היא שצריך ללמוד יותר. פעם אחת הוא אמר לי, במשנה ברורה בהלכות שבת כתוב שבשבת, אז יש עניין של שינה בשבת תענוג, ככה כתוב. אבל זה רק לתלמידי חכמים, שכל השבוע הם לומדים, ובשבת הם צריכים קצת לישון, לנוח קצת יותר. אבל אלה הבעלבטים שכל השבוע הם עובדים, אז שבת צריכים ללמוד יותר, כי זה הזמן היחיד שיש להם ללמוד. אז הוא אמר לי אז, הוא לא מבין את המשנה ברורה, יש לו קושייה על המשנה ברורה. האם יש תענוג יותר גדול מאשר לשבת וללמוד? מה זה שינה בשבת תענוג? תלמידי חכמים, שינה בשבת תענוג. אין לך תענוג גדול יותר מאשר לשבת וללמוד. אז היה לו קושייה על המשנה ברורה. לא שהוא לא ישן, הוא ישן. האדם עייף, צריך לישון, אחרת הראש לא יעבוד. אבל המושג של תענוג, הוא מכיר רק תענוג אחד, לשבת וללמוד. ועכשיו כל אחד שואל את עצמו, איך מגיעים לכאלה דרגות? איך עושים את זה באמת? כולנו רוצים להיות בני תורה, כולנו רוצים לשבת וללמוד כל היום, כולנו רוצים להיות שר התורה. שר התורה זה לא בא בבחירות, וגם אי אפשר לתת כסף בשביל לקבל שר התורה, זה בעיה. אז איך בכל זאת אפשר להיות שר התורה? אומרים בשם הרב שך, זיכרונו לברכה, שהיה אומר שכדי להיות עשיר, יש כמה וכמה אפשרויות איך בן אדם יכול להיות עשיר. יכול לעבוד קשה ולהרוויח כסף ולהיות עשיר, בדרך כלל זו האופציה האחרונה. יכול לגנוב כסף ולהיות עשיר, וכולם עושים. יכול לקבל ירושה מאבא שלו ולהיות עשיר. יכול לזכות במפעל הפיס ולהיות עשיר. דבר נדיר אבל קורה. יש כמה וכמה אפשרויות להיות עשיר. אבל כדי להיות גדול בתורה, הוא אומר, הוא עוד לא שמע, מעולם לא שמע שאדם הלך ברחוב ומצא משהו ונהיה גדול בתורה, הוא אומר, זה לא שמעתי בחיים. כנראה שלהיות גדול בתורה יש רק אפשרות אחת, לעבוד קשה כדי להיות גדול בתורה. אז מהו העיצה, מה הפתרון? איך נהיים שר התורה? התשובה היא סיפור. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. העיקר זה הסיפורים. אז אני אספר סיפור ששמעתי ממנו מימי בחורותו, כשהיה בחור בישיבה, בישיבת לומז'ה בפתח תקווה. לא יודע אם מישהו שמע על הישיבה הזאת, מי לא שמע. ישיבת לום של פתח תקווה, מי לא למד שם, שמואל רוזובסקי למד שם, וכל גדולי ראשי הישיבות עמדו שם. והוא גם למד שם. ויחד איתו באותו חדר ישן, הגאון, הגדול, המופלא, רב מוישה סולובייצ'יק, זיכרונו לברכה. אני לא יודע אם מישהו מכיר את השם הזה פה, מכיר פה. שווייץ פה, לא רחוק, לא רחוק פה בשווייץ. רב מוישה סולובייצ'יק, הגאון הגדול, היו ביחד באותו חדר, היה הרבה יותר מבוגר ממנו, אבל הם היו ביחד באותו חדר. מוריי ורבותיי, בארץ, אני לא יודע מה הולך כאן, יש תקופה שרושמים את הילדים לבתי ספר. לא יודע אם זה באיזה חודש בדיוק, חודש טבת, שבט, משהו כזה, רושמים את הילדים לבתי ספר. מדובר בשנים ההם, בתחילת קום המדינה, והיו הרבה הורים כמובן שלאו דווקא שלחו את הילדים שלהם לחינוך חרדי, היה כל מיני פיתויים כל מיני, שלחו אותם לכל מיני מקומות. רב מוישה סולובייצ'יק, זיכרונו לברכה, הלב שלו היה רותח. החופץ חיים היה אומר, הרב זה בור פיפו, החופץ חיים היה אומר שהעולם מחולק, היהודים מתחלקים לחמישה חלקים. ישנם אנשים רותחים, נומבר וואן, ישנם אנשים חמים, יש אנשים פושרים, יש אנשים קרים, ויש אנשים קפואים. כלל ישראל מחולק לחמישה חלקים, הרב שמע את זה? לא. מוסיק בדבש, חמישה חלקים. אז ישנם אנשים רותחים. רב מוישה סולובייצ'יק היה אדם רותח, רתח פה בתוכו, לא יכול היה לראות שיש ילדים שהולכים חס וחלילה להירשם לחינוך חילוני או חצי למחצה לשליש ולרביעה. היום יש ארגונים, יש לב לאחים, יש פעילים, כל מיני, אז לא היה שום דבר. רק כמו שהלב שלו רתח, היו הולכים מבית לבית לשכנע את ההורים, שישלחו את הילדים. לא היה להם לא מכונית ולא פלאפון ולא שום דבר, היו צריכים ללכת ברגל מבית לבית. בתקופה הזאת כמובן, בחודש, חודשיים האלה של הרישום, וכך הוא עשה, הלך מבית לבית לשכנע את ההורים שישלחו את הילדים לחינוך חרדי דתי. הוא היה חוזר לישיבה, רב מוישה סולובייצ'יק, לפעמים בשעה 2 בלילה, אולי אפילו 3 בלילה, היה חוזר. זה עבודה, צריכים ללכת ברגל, לחזור ברגל, לא היה מכוניות או שום דבר. עכשיו, רב מוישה סולובייצ'יק היה לו עוד דבר שהוא עשה, היום כולם עושים את זה, אבל פעם זה לא היה מקובל, כולם מה דף היומי? יודעים מה זה דף היומי, כן? דף היומי. אז הוא למד דף היומי, הוא הקפיד ללמוד כל יום דף היומי. זה לא היה מקובל אז, בחור ישיבה, דף היומי, זה לא מתאים, אבל הוא למד דף היומי. אז אבא שלי מספר שיום אחד, בשעה 3 לפנות בוקר, מגיע רב מוישה סולובייצ'יק לישיבה, עוד לא למד את הדף היומי שלו. ועייף, הרוג, מה שנקרא היום, אבל דף היומי עוד לא למד. אז הוא לקח את הגמרא ופתח אותה, והתחיל לקרוא שורה אחת, הראש נפל. עוד פעם מתעורר, שורה שנייה, עוד פעם נופל הראש. שעה שלמה לקח לו עד שהוא גמר לקרוא את כל השורות. דהיינו, משעה 3 עד השעה 4 הוא קרא את הדף היומי. אחרי שהוא גמר, שואל אותו אבי, מרשה לי לשאול אותך משהו? תשאל. תגיד לי, הבנת מילה אחת מה שקראת היום? ככה לקרוא, הבנת משהו? אז הוא אומר לו, לא, מילה אחת לא הבנתי. אז הוא שואל אותו, אז מה התועלת בזה? מה העניין? אמר לו רב מוישה סולובייצ'יק, ואבי היה חוזר על זה, ואמר זה הבסיס שלו לחיים. אמר לו רבי סולובייצ'יק, אם אני היום לא אלמד, אז גם מחר אני לא אלמד. תירוצים לא יחסר לי. ככה אני יודע דבר אחד. יהיה מה שיהיה, את הדף היום אני עובר. אז בסדר, היום לא הבנתי, אבל מחר אני אבין, מחרתיים אני אבין, המאה ימים שיבואו אחר כך אני אבין. אבל אם אני היום לא אלמד, אז תירוצים לא יחסר לי אף פעם. אמר לי אבי, זה סוד ההצלחה. העקשן יצליח. אתה רוצה להצליח, אז אתה חייב להיות עקשן. אז לא תמיד קל. אתה לא תמיד מבין עד הסוף, בסדר? אבל קביעות איתים לתורה אתה חייב לקבוע. ואחרי התרגום יבוא הסיפור הבא. בעצם אני רוצה לספר פעמיים. רציתי לספר גם את הסיפור השני, אבל כבר כולם שמעו אותו כבר. לא חסר סיפורים, אה?
לא כולם היו בתרשום.
לא כולם היו שם?
לא כולם היו.
מי שהיה, אני רוצה לשמוע אותו. הוא סיפר לי גם כן, סיפר לי הרב, האבא, שכולם יודעים הרי שהוא למד ש"ס, הוא היה מסיים כל שנה ש"ס בבלי, ירושלמי, רמב״ם, שולחן ערוך, משנה ברורה, תנ"ך, תוספתא, ספרי, ספרו, תרס כהנים, מדרשים, ועוד ספרים שלא כאן המקום לפרט אותם, שהשנאה יפה להם. כל זה הוא היה מסיים במשך שנה. עכשיו, כולם חושבים שזה, הוא התחיל וזהו זה, פעם אחת החליט שהוא מתחיל וזה נגמר. אז הוא סיפר לי שפעם ראשונה הוא ניסה לעשות את זה, שנה ראשונה וזה לא הלך. שנה שנייה הוא ניסה לעשות את זה וזה לא הלך. עוד מעט גם נסביר למה. שנה שלישית זה ברוך השם הלך, ומאז עד גיל 94 ברוך השם זה הלך. ולמה זה לא הלך? הוא אומר לי בגלל פעם אחת שהפסדתי. פעם אחת הפסדתי, הוא אומר, זהו זה, יותר זה כבר לא הלך. ברגע שפעם אחת מבטלים, אז גמרנו, תירוצים לא חסר, ואם כבר פעם אחת כבר לא למדתי ממילא, אז מה זה משנה לי עוד פעם. אז זהו היה חוזר ואומר, חייבים להיות עקשנים. חייבים להיות עקשנים, היה לו משפט שהיה אומר, העקשן יצליח. לא יודע מאיפה לקח את המשפט הזה, אולי יש כתוב באיזה מקום, אולי העקשן יצליח, אולי יש כזה משפט. מוריי ורבותיי, זה דבר אחד. דבר שני, הצורה שהיה לומד, אז זה החלק שהיה לומד כל יום, ברוך השם, זה לקח לו בערך שעתיים כל יום, כל הסיפור של כל מה שהוא למד בסך הכל, לקח בערך שעתיים כל יום. מה עושים בכל היום? מה עושים? יש כל היום 24 שעות, אז חלק מהזמן מתפללים, חלק מהזמן יושנים, ומה עושים כל היום? אז לומדים בעיון. זה החלק של הבקיאות, וגם לומדים בעיון. הספרים שהיה מחבר וכולי, כולם יודעים. הוא היה כותב ספר, הראש היה כל כולו מונח בנושא שהוא למד בו. אם מישהו דיבר על הנושא שהוא למד, אני נפגש עם מישהו, יש לי קושייה, יש לי תירוץ על הנושא הזה. כל הבית היה חי מהנושא שעכשיו לומדים. אם זה היה חגבים, ואם זה היה עגלה ערופה, ואם זה היה כתובת קעקע וכולי, כל מיני נושאים כאלה שאנחנו אפילו לא יודעים מה זה בכלל, לא, דווקא השבוע קראנו השבת, כתובת קעקע, אבל אף אחד לא יודע מה שזה בכלל. כל מיני נושאים כאלה שאנחנו לא מכירים, והוא דווקא כתב על הנושאים האלה, כי הוא אמר לי פעם, נושאים אחרים לא חסרים ספרים. אני מחפש נושאים שלא מדברים עליהם, בגדר של מת מצווה. אבל כשהוא למד, הוא למד עד הסוף. רבותיי, אחד הסודות של ההצלחה בלימוד ושל העושר שיש בלימוד, עושר עם א' כמובן, זה דבר אחד, לא ללמוד בערך. כשאתה לומד משהו, תלמד אותו עד הסוף. הוא אמר לי שכשהוא למד נושא, אז כמובן יש רישיינים, חולקים, אחוינים וכו'. הוא אומר לי, אני בכל נושא ונושא שלמדתי, הייתי צריך להכריע הלוך על המייסי. להכריע, מה זה קשור רגלו ערוף או הלוך על המייסי, מישהו יודע? מה זה קשור? לא משנה, מה זה משנה. אני לומד רגלו ערוף או, אז צריכים להכריע הלוך על המייסי, מה קורה? אילו והיה לי כעת נפקימין על המייסי, אני צריך כעת להכריע. כל דבר ללמוד עד הסוף. העושר שיש בלימוד זה כשאדם מגיע שיש לו משהו ביד, יש לו מסקנות ביד, הוא יודע את מה שהוא למד ומבין את מה שהוא למד. אבל כשלומדים ובערך יודעים, שואלים אותו שאלה, הוא לא יודע בערך, קושייה, חצי קושייה הוא יודע, חצי תירוץ הוא יודע, זה לא פלא שאין חשק ללמוד. אז אם אנחנו מחפשים את העושר שבלימוד, את השמחה שבלימוד, אז זה הסוד, ללמוד עד שלא מבינים לא לעזוב את העניין. לא, הראשי ולא מאשר לעשות קווצ'ן יותר מדי, זה קווצ'ן, אה? יודעים מה זה, כן? אני אסביר לך עוד מעט בצרפתית, מה זה קווצ'ן?
קופיניש פרוקט.
אה? תרגמתי. צריכים לברר על מקום שידו מגעת, אבל לא להגזים מה שנקרא. הרב שח היה אומר, מה יהיה לך אם תשב 5 שעות על התוספות, נניח, כן? ובסוף ברוך השם תבין אותו. באותו זמן יכלת ללמוד עוד 10 דפי גמרא עם התוספותים ולהבין את הכל. על מה הרווחת בזה? ובדרך כלל הניסיון מוכיח שאם יש איזה תוספות קשה שאתה לא מבין אותו ואתה מנסה כמובן בהתחלה ואתה רואה ולא הולך בשום אופן, בדרך כלל אם תלמד עוד דף 2 דפים תמצא שם את הפתרון בדרך כלל. זה לא... הקווץ' לא יעזור לך שום דבר, ככה אני רק חוזר על דברים שהראשי אומר, ואיך אני יודע שהראשי אומר את זה, כי ככה אמרו עשינו בישיבה, זה מסתום, וכולם יהיו אותו דבר, כולם יהיו אותו דבר. ללמוד, אבל להבין מה שלומדים, אבל אם אתה לא, לכל הפחות תבין שאתה לא מבין, בסדר, אתה יודע מה אתה לא מבין, זה גם טוב. אתה יודע שיש לך פה קושייה, מצוין. אתה יודע מה אתה מבין, מה אתה לא מבין, הדבר ברור, אתה יכול להמשיך הלאה. בזמן הפנוי, בעזרת השם, תלך לבעלת העניינים. זה סוד העושר, וזה גם כן הסוד שהוא היה מאושר כל החיים. דבר שכולם רוצים לדעת אותו, ומאוד מאוד מסקרן את כולם, איך הוא חי בבית? איך הוא התנהג עם הילדים? זה מעניין, לא? כולם רוצים לדעת. אז אני מוכרח להחזר אתכם, מצטער להחזר אתכם, הוא יתנהג כמו כל אחד רגיל. הוא היה הולך בכולל בבוקר, וחוזר בצהריים, ואוכל ארוחת צהריים. פשוט אוכל ארוחת צהריים. ואחרי זה הולך לנוח. ואחרי זה הולך עוד פעם לכולל. חוזר מהכולל ואוכל ארוחת ערב. הוא היה משחק עם הילדים. פשוט. לפעמים הוא היה לומד בבית, לפעמים שהיה כל השעה לומד בבית, הוא היה צריך לחשוב בלימוד. היה רואה ילד, אחד מהילדים שלו, לוקח אותו על הכתפיים פה, ומסתובב איתו וחושב בלימוד. הילד היה מאושר ואבא היה מאושר. לפעמים היה רוקד עם הילדים לפעמים. אדם נורמלי. אף פעם לא נוסע להתבודדות, לא עושה אף פעם גלגולי שלג, לא צם אף פעם, חוץ מהצומות שחייבים לצום על פי דין. אדם ניהל חיי משפחה, לא היה שמחה במשפחה שהוא לא הגיע, לא רק אצל הנכדים, גם אצל המשפחה מסביב. הוא היה מגיע, היה יושב, אדם נורמלי, אברך רגיל לכל דבר. סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. היום נכנס בראש, בדור, נכנס בראש היום שזה לא הולך ביחד. אם אתה אדם גדול, אתה צריך להיות משונה במשהו. או שתלבש איזה כובע עם למעלה אנטנה על הראש, או שתלך עם איזה ג'לביה ארוכה, או לא יודע מה, משהו כזה, או שתלך שם להתבודדות, לא יודע איפה משהו כזה. אבל להיות אדם נורמלי ולהיות אדם גדול, זה בלתי אפשרי, זה לא הולך ביחד. אז אני חייב לאכזב אתכם שהוא היה אדם נורמלי, התנהג נורמלי, בבית, במשפחה, היה אוכל עם אשתו ארוחת צהריים וארוחת ערב. לא רק שהוא היה אוכל עם אשתו, אלא עד שהיא לא ישבה ליד השולחן לאכול, הוא לא היה מתחיל לאכול. הקפיד על זה פעמיים ביום, רבותיי. לא יאומן כי יסופר. אני מצטער לומר שאני לא עושה את זה, אבל היה מקפיד שבשום פנים ואוי, מי לא אוכלת הוא לא אוכל, זה לא יאומן. אנשים שומעים את זה, חושבים שזה משהו, זה פיצול אישיות זה נקרא כזה. זה לא אותו בן אדם? כן, זה אותו בן אדם, זהו, זה הבן אדם. סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. אדם גדול צריך להתנהג כמו בן אדם, כמו שצריך להתנהג, כמו שכתוב בהלכה שצריכים להתנהג, כמו שכתוב בשולחן ערוך שצריכים להתנהג. כך בן אדם גדול חי את החיים שלו. לא זז פסיעה אחת בלי השולחן ערוך. מה שכתוב בשולחן ערוך היה מקיים, אבל בדיוק. למרות שהוא יכול היה למצוא לו כל מיני היתרים וכל מיני, הוא ידע. כן, הוא ידע למצוא, אם היה מישהו שידע איך להתחמק מהשולחן ערוך, אז הוא היה הראשון שידע. מעולם לא ניסה, כתוב שולחן ערוך, אז ככה צריכים לעשות. איך אומר החזון איש? רבותיי לימדוני שבכל פסיעה שאני עושה, שאני אתייעץ עם השולחן ערוך. אז זהו, זה מסקנת הדברים, רבותיי. בואו נעשה סיכום של כל הדברים שדיברנו. מסקנת הדברים, נתחיל מהסוף להתחלה. דבר ראשון, להיות נורמלי. זה דבר ראשון. דבר שני, אומר מסילת ישרים, האדם לא נברא אלא להתענג על השם. הקדוש ברוך הוא ברא אנשים שיהיו מאושרים. הוא לא רוצה אנשים עצובים, הוא לא צריך אותם. הוא רוצה אנשים חיים, אנשים שמחים, אנשים עובדים. לא אנשים עצובים, אדם עצוב, הוא מת, הוא לא עושה שום דבר. דבר שלישי, רבותיי, להיות עקשן. עקשן, לא לוותר. לא תמיד קל. לא תמיד זה הולך כמו שרוצים, גם אם אדם מחליט שהוא רוצה, זה לא חייב להיות שילך, יצר הרע עובד שעות נוספות. אבל להיות עקשן, ואם מישהו עקשן, הקדוש ברוך הוא נותן לו המון סייעת לדשמיא. בעזרת השם נקווה, ימיס השם, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, שיהיה זמן מוצלח, זמן קיץ מוצלח בעזרת השם, שנזכה כולנו, ימיס השם, להתחיל את הזמן עם מרץ ולגמור את הזמן באותו מרץ כמו שהתחלנו אותו בעזרת השם. שנזכה בקרוב עם ירצה השם לראות את פניו המאירים ביחד עם תחיית מתי עמו ישראל ברחמים. אמן ואמן. תודה רבה.